אז ככה, אז אנחנו בעצם בעין היה עצמו למדנו פסקה אחת בעין היה עצמו ראינו בעצם פסקה אחת זה היה פסקה כ"ז הסברנו שם גבו בנות ציון מהלכות בקומה זקופה שהגאווה כלומר התחושה הזאת, תודעת חיים הזאת, שאני שלם ואני לא חסר, ראינו את ההשלכות החברתיות, ההשלכות על יחס החבר, וביני ובעיקר, אבל הדגשנו את ההשלכות ביחס לחברה. אני גאוותן, אני מרגיש שלם ביחס לאנשים אחרים. עכשיו, אנחנו נצעד פה עוד צעד אחד קדימה, או אפשר לקרוא לזה אחורה. אנחנו הרי רוצים לנתח את הסיבות שגרמו בסוף לחורבן. אנחנו מנסים לעקוב אחרי שורשי התרבות שהלכו והתפתחו. התפתחו אחורה, כן? בסדר? אז בהתחלה זה גאווה כזאת של קומה זקופה שנראית ביחס לאחרים. עכשיו נראה מה השלב הבא. אז אנחנו בפסקה כ"ח, ממשיכה בעצם הגמרא, הפסוק, ותלכנה נטויות גרון. אומרים חז"ל שהיו מהלכות עקב בצד גודל. אתם אומרות, מה זה עקב בצד גודל? איך זה מראה את הגאווה? מה השלב הבא בגאווה פה? מה אתם אומרות? שהיו מהלכות עקב בצד גודל. שמה? מה? וככה רש"י אומר, בואו נראה, תראו את רש"י, ותלכנה נטויות גרון. שהיו הולכות עקב בצד גודל למעט בהילוכן, הולכות לאט, שיהיו מסתכלים בה, והיא שוהה בפסיעותיה. איך זה קשור לנטויות גרון? בדרך כלל מתאים גרון ללך בנחת, כפי שאינו רואה לרגליו. כלומר, אנחנו רואים קבוצה שלמה, רואים תופעה תרבותית של אנשים שמתחילים ללכת עם הראש קצת למעלה והולכים לאט, שביסוד מאיפה זה בא? כדי שיסתכלו עליהם. אבל הרב קוק לא מסביר ככה. בואו נראה איך הוא מסביר את הפשט, ובעצם מה בעצם השלב הבא של הגאווה. אז תראו, בהתחלה תמיד הוא מסכם את הפסקה הקודמת והולך עוד קומה. ותלך נטויות גרון שמהלכות עקב בצד גודל. יש אשר תסבב הגאווה את כל הקומה של האדם עד שתעבר כל כך את עיניו, עד שלא ימצא בנפשו שום חיסרון ושום רעיון, שמה? שזקיק אותו להתחבר לזולתו. זה הפסקה הקודמת. הגאווה, תחושת השלמות הזאת, גורמת לעבר את העיניים, והוא לא מצליח לראות, הוא לא רואה בעצמו שום חיסרון, ביחס לאנשים אחרים. לכן ביחס לכולם, אין לו מה ללמוד מהם, הוא לא פתוח אליהם. הקשרים החברתיים הם חיצוניים ואין קשר אמיתי. אמרנו שהוא גם לא רואה את הטוב. טוב. מכל מקום, עדיין יש איזה בריאות, נשארה איזה בריאות, בסדר? זה בפסקה הקודמת, ומתוך כך הוא רוצה להגיד מה אצלנו לא נשאר. מכל מקום, בעצמו ירגיש שיש פה צד שפל וצד עליון. כלומר, ביחס לאנשים אחרים, אני אשלם. אבל ביחס לעצמי, אני כן מרגיש שיש לי צדדים חסרים וצדדים שלמים יותר. דהיינו, חלק הגוף החומרי, שכל החושים והנטיות הגסות נסמכים עליו, שזה הצד הנמוך, וחלק העליון, הצד השכלי, שרק על ידי ההשפעה הטובה של הצד השכלי משפיע על יתר הכוחות הגופניים, בשביל כך נעשה האדם כולו שלם. זאת אומרת, איזה חלק בריא עדיין נשאר, שעדיין הוא מבין שיש דבר כזה שאדם חסר, שיש לו חסרונות, רק החסרונות הם לא ביחס לחברה, ביחס לשם אחרים, אין לי מה ללמוד מאף אחד אחר. אבל ביני לבין עצמי אני כן מזהה. אני מזהה איזה פער מסוים בין הראש לבין גוף, כאן הרב כותב בין הצדדים העליונים, נכון? בין הצד שפל וצד עליון. היחס בין הראש לבין כוחות החיים. הראש זה הבירור של האמת, זה הדרך, זה המטרה, ואמור להיות תמיד איזה פער בין מה שאני חי עכשיו את הכוחות, זה הגוף, כל הכוחות החיים, הכישרונות, לבין האמת שאליה אני צועד, ואותה אני מברר בשכל, בתורה, נכון? אז כל הזמן יש איזה פער, אנחנו חיים כל הזמן בפער. חייב להיות הפער הזה, וטוב שיש את הפער הזה. והפער הזה בעצם כל הזמן מייצר את ההתקדמות, נכון? כן, הפער זה איפה שאני חי היום, איפה שאני מוציא את כל כוחות החיים שלי והכישרונות היום, מה שאני מבין היום, לבין האמת, שהיא ככה מתבטאת בשכל, במחשבה, בראש, האמת היותר גבוהה, שאני שואף אליה, שאיזה שיא כזה, שאני לומד עליה בתורה, לומד עליה בספרי מוסר, בספרי אמונה, מה האמת הגדולה. ואני כל הזמן מנסה לברר אותה ולצעוד ביחס אליה, וכל הזמן לנסות להתקדם יותר. בסדר? הפער הזה, אמרתי קודם כל, הוא הבנה בסיסית, לפני ההשלכות שלו, נכון? כי אני אף פעם לא נמצא במקסימום שאני יכול להיות. קודם כל, כי יש מציאות יותר שלמות ממה שאני, וגם אני מסוגל להיות הרבה יותר שלם ממה שאני היום, נכון? אז אני מנסה לברר. זה הנשמה שלי יותר גדולה מהמימוש של החיים שלי היום. ובתורה ובמחשבה אני מנסה כל הזמן לברר למה אני שייך, למה האדם האנושי שייך, למה האדם מישראל שייך, למה אני שייך. ומתוך זה אני מנסה כל הזמן לשאוף ולזוז, נכון? השאיפה הזאת גורמת לי את התזוזה, אז זה דבר פשוט. מה זה? זה דבר פשוט, ויש לו השלכות עצומות, נכון? שהאדם יוצר כל הזמן איזה תזוזה, נכון? זה הנחת יסוד מאוד מאוד פשוטה שלנו, לפני שאנחנו פותחים ספר מוסר, ספר אמונה, לפני שאני עובד על עצמי, שאני אומר, זה, יש לי פער. בסדר? ואת הפער הזה אני כל הזמן מנסה, מנסה להתקדם דרכו, להתעלות אליו. רציתי לשאול משהו?
האדם העיוור שאנחנו אמרנו קודם, הוא שומע את הפער הזה, הוא כן רואה?
כן. מה, הפסקה הקודמת זה ביחס לחברה, ביחס לאנשים אחרים, אני הכי מושלם. אין לי מה ללמוד מאנשים אחרים. אבל עדיין בתוך עצמי, כשאני מתח את עצמי, אני מרגיש שיש דברים שהם כן חסרים, ויש לי מה להתקדם. בסדר? טוב. את אומרת, זה לא יכול להיות ביחד כאילו? לא, לא יכול להיות אדם שהוא מרגיש, נגיד אדם גננת בגן של ילדים קטנים. זה לא דוגמה טובה. אבל כי מילדים קטנים אפשר ללמוד המון, זה מדהים. אבל נגיד, הבנה רגילה שהיא באה רק ללמד אותם, הם קטנים, למד אותם הכל, נכון? אז היא מרגישה שלמה יותר מכולם, נכון? יכול להיות שהיא נמצאת אחרי זה, לא יודע, היא לומדת באיזה שיעור במדרש, שם היא מרגישה שיש לה מה ללמוד מהחברה, נכון? יכול להיות דבר כזה, נכון? אבל זו דוגמה לא טובה, כי באמת בהבנה יותר משוכללת, אין מקום שאני לא יכול ללמוד ממנו. ילד זה איזה תום כזה, איזה טהרה, איזה בריאות מיוחדת. טוב, רק הדוגמה. בסדר? טוב. כן.
זה כאילו בעייתי שאדם מרגיש כאילו שלם מול הסביבה, אבל חסר
בקצוע? החסר זה, הרגשת החיסרון היא מצוינת, הרגשת השלמות ביחס לחברה היא קודם כל לא נכונה, וכן, יש לה, זה עיוור קצת. מה, נשלם יותר מכולם, זה אין פה אף אחד שאני יכול ללמוד ממנו, שיכול ללמד אותי כל מיני עניינים. בבידו, בירת שמיים וזה. הענב זה האדם שחי בתחושה, ואמרנו כמה פעמים, צריך תמיד לחזור על זה. הענב הוא חי בתודעה קודם כל אמיתית, ביחס לעצמו, שהוא רואה את הדברים הטובים שלו. הוא שמח בהם, הוא אוהב את עצמו. אבל הוא מזהה גם את החסרונות. והוא בעבודה, כל הזמן, לנסות להשלים אותם, לאט לאט, עבודת החיים, חסרונות ביחס לעצמו, ביחס לאחרים, ביחס להכל, נכון? תודה שמילא עכשיו לכל מקום שהוא הולך, הוא כל הזמן פוקח את העיניים, אמרנו, צמא, צמא לראות מציאות יותר שלמות כדי ללמוד מהן. בסדר? זה הציור היותר שלם. בסדר? אז זה ה... כן?
לא, אבל זה... כאילו מנסה להבין אם זה לא נכון להרגיש שלם אין מול
אני
נגיד
לגני
גני,
אני
זה לא טוב
שאימא
נמשך?
אני חושב שזה חסר. כי מה, אין לה מה ללמוד מהילדים. הילדים יש להם איזה משלמות כזאת וכל מיני עניינים. תמלא אתם איזה משהו בתורה, זה הם ישר, העיניים בורקות, נכנס להם ישר לנשמה. מרגישים את זה, הם כל כך... תמימות כזאת היא מיוחדת, הם לא שומרים טינה, הם לא מסתכסכים להרבה זמן, נכון? הוא רב עם מישהו אחרי שעה, הוא כבר חבר הכי טוב שלו, הרבה דברים. פותחים את העיניים וילדים, אפשר ללמוד לילדים המון המון דברים. טוב, צורה כזאת של אדם, זה אדם הנורמלי, ואז... טוב, בוא נקרא, ניתן לו לרב להתקדם פה. והנה הראש... שהוא מכוון אל השכל, כל זמן שיש רעיון תוכני באדם, תוכן, שגופו צריך הוא להיות מושפע מהנהגת השכל והכרעתו, אז אותה הנטייה בעצמה לא תיתן להתפתח באדם. הנטייה ללכת נטוי גרון, בהרמת הראש. בתנועה המורה מניעת צורך של הראש להתעסק בהשגחת משטר הכוחות השולטים בכל מלוא החומר. אדם כזה שכן בתודעה שלו, ממילא גם בהרגשה שלו, מרגיש חסר, אז הביטוי הפיזי של זה, שהראש הוא לא נטוי גרון, אלא קצת למטה. להורות שיש איזה קשר בין הראש, שזה המחשבות, השאיפות, הבירורים, לבין כוחות החיים. יש איזה ממשק, יש קשר ביניהם. כוחות החיים רוצים לקבל הנחיה, לקבל הדרכה מהראש. הם רוצים אותו, והראש מבין את התפקיד שלו. זה המציאות הבריאה הזאת. בסדר? לכן, לפי הפסקה הקודמת, הם הלכו בקומה זקופה, אבל הראש לא היה נטוי גרון. כי האדם הזה כן הרגיש שאת החיים שלו, את כוחות החיים שלו, הוא צריך כל הזמן לשכלל, לדייק, להרים למה שהראש מבין. כן. לא הבנת השאלה? למה הלכו בגאווה?
כן.
תחדדי יותר. הסברנו עד עכשיו גאווה בחלק אחד, אז אנחנו מסבירים את גאווה יותר מסובכת. זה הפסקה הזאת. בסדר? עכשיו הוא עדיין מסביר את החלק גאווה של הפסקה הקודמת, ועדיין אבל נשאר איזה חלק בריאות שעכשיו אנחנו רוצים... בפסקה הזאת... הגאווה שלהם הייתה ביחס לחוץ, ביחס לאנשים אחרים, ולא ביחס לעצמם. ביחס להם כן חיו בתחושה של חיסרון, ומילא צריך לטפס. ולא מה?
כולם קיים.
למה נשים ולא גברים?
לא, כי פשוט אני, איך זה התבטא רק את זה?
זה הסברנו, זה בא... הסברנו שזה מתחיל יותר מהאנשים, אחרי זה עובר לכולם, אחרי מהאנשים, כי אין להם את ה... אמרנו, יש משהו במציאות, כשאדם נפגש עם המציאות, אז הוא פתאום נפגש עם החסרונות שלו. ואז זה קצת מיישר אותו, יכול ליישר אותו. זה גברים שנכנסים עוד יותר למעווה המציאות, ופוגשים יותר את החסרונות של עצמם, אבל יש להם איזה צד כזה שיכול יותר להעביר. בסדר? כשהסברנו אז... אחרי זה התחיל מהאנשים בעצם, זה היה... טוב. אביני הראש הוא מכוון אל השכל, כל מה שיש רעיון תוכני באדם, שמה? מה התודעה שלו? בוא נתרגם, מה הוא חושב? איך הוא חי? שגופו צריך הוא להיות מושפע מהנהגת השכל, ואחרתו, אז אותה הנטייה בעצמה לא תיתן להתפתח באדם הנטייה ללכת נטוי גרון. התודעה הזאת לא תיתן, לא תאפשר לו להיות נטוי גרון, בהרמת הראש. כלומר, בתנועה המורה מניעת צורך של הראש, להתעסק בהשגחת משטר הכוחות השולטים בכל מלוא החומר. ממילא תבינו שזה מה שאנחנו רוצים להגיד פה, שהגאווה עכשיו הלכה והתפתחה, והם יהיו גם, החברה פה תהיה כולה יותר נטוית גרון, שתכף נסביר מה זה. סיבחנו את העסק? טוב, בבקשה. בסדר, טוב, טוב שאתם אמרו אותי ככה, בעזרת השם. אנחנו רוצים לחלק את הגאווה. הגאווה פה הולכת ומתפתחת, בסדר? נהיית, משתלטת יותר על החיים עם ההשלכות שיש לה. זה הסוגיה, בסדר? בזה אנחנו כל הזמן מתפתחים. הגאווה שעסקנו בה עד עכשיו, בפסקה הקודמת, שזה תמיד תחילת המחלה, לפני שהיא מתפתחת יותר, זה גאווה, זה תחושת שלמות שאנשים מסתובבים איתה ביחס לאנשים אחרים, ביחס לחברה. בסדר? ואז הוא מרגיש שלם, ואז אין לו מה ללמוד, ומילא הוא מסתכל, רואה את הדברים הרעים אצלם, ואין דבק חברתי אמיתי, כי אין לו מה ללמוד מאף אחד. אבל עדיין בינו לבין עצמו הוא מרגיש שהוא חסר. הוא מבין שיש לו מה להתקדם, הוא רוצה להתקדם, יש לו שאיפות. לא הכל דבר, אני אומר, כל מה שאצלי זה טבעי ואין לי מה להתקדם, בסדר? ולכן הוא כן נמצא בתנועה, יש פה איזו בריאות מסוימת בתוכו, שלא נגועה עדיין במחלת הגאווה, והוא מרגיש כן חסר, בסדר? ואז הוא כל הזמן מנסה להשלים את זה, זה התנועה שלו. מה אנחנו רוצים להגיד פה בפסקה? מה השלב הבא? שהגאווה הזאת היא כבר מתפתחת גם ליחסים ביני לבין עצמי. לא רק ביני לבין החברה, גם ביני לבין עצמי. מה זה אומר היחסים ביני לבין עצמי? של גאווה. שאני מרגיש שלם לא רק ביחס לאנשים אחרים, אלא גם בתוכי. זאת אומרת, שעכשיו כשאני מנתח את עצמי, אז זה לא המבט שיש לי, פה זה יתרון, פה זה חיסרון קטן, פה זה חיסרון גדול. יש לי איזה מדד אובייקטיבי, אמיתי, שלם, גדול, ואיתו אני מודד את עצמי. זה מצב טוב, מצב בריא. אלא יש מצב שהמדדים האלה כבר אני שם אותם בפח, בגלל שכל מה שיש בתוכי, אני במקום להגדיר אותו חסר ולהתקדם איתו, לעבוד איתו, אני כל הזמן רק מסביר למה הוא שלם. אני משאיר אותו כמו שהוא, כי זה טבעי. דקה. כי זה כל דבר, גם דבר שאני... כי מי אמר שזה חסר? מה, בגלל שאצלך זה ככה? אני שונה לך. אבל אם כל החברה היא ככה, אז אני שונה מכולה. ומי אמר שהשוני שלי הוא לא יותר טוב אפילו? מי קבע את זה? מבט כזה שבעצם, שאדם מתבונן על עצמו והכל, שום דבר לא צריך עבודה, שום דבר לא צריך לשנות, שום דבר לא צריך לקדם. צריך להוציא את הכוחות והכוח על הפועל. אם אני עכשיו, יש לי כישרון ארגון קטן, אז יאללה, איך תופיע אותו, את הכישרון הזה. אבל אתה לא צריך לשכלל, לא צריך לתקן שום מידה, לא צריך לתקן ביחס לך לאלוקים, שום דבר. כל מה שיש בי, התחושה היא, ההבנה, התודעה היא שהכל שלם. אז לא רק ביחס לאחרים זה שלם, גם באמת זה שלם. הכל טבעי, הכל שלם, כל שריטה שהוא מזהה, מה אתה קורא את זה שריטה? אתה קורא לזה שריטה, כי יש לך מוסר, יש לך אמונה, יש לך תורה, יש לך איזה אמת גדולה יותר, אז אתה קורא לזה שריטה. למה אני קורא לזה שריטה? בואו נחליף את כל המושגים. אין שריטות. יש כל מיני אנשים שונים, וכל דבר שאתה מזהה בתוכך, או שהוא שלם, או שהוא שונה עם מה שהיה עד היום, אבל הכל שלם. זה כבר תחושת שלמות גם ביחס לעצמי. זאת גאווה שכבר חונקת, אני אומר חונקת, אולי צריך טלפה להסביר את זה, את יכולת ההתקדמות שלי, נכון? אדם כזה, אין לו מה... נגיד ש... לאדם כזה יש איזה אמת? אין איזה אמת, נכון? אפילו לא תורה. אפילו איזה אמת מוסרית, שכולם יגידו אותה. אין שום אמת. יש אותי. ומה שאני, ואני מזהה מי... זה השלמות. ואתה כזה, ואני כזה, וכל אחד משהו אחר. זאת אומרת, אני עסוק מאוד בהבנה של עצמי וההצדקה של מי שאני, והבירורים של אדם כזה, מה היחס אצלו בין הראש לבין כוחות הגוף? אם מקודם אמרנו שהמצב השלם יותר זה החיסרון, שכוחות הגוף, כוחות החיים רוצים להשתכלל, רוצים לקבל דרך, רוצים להיות מובלים על פי המחשבות, על פי השאיפות, נכון? אדם כזה, מה זה שאיפות? השאיפות שמה שיש היום, שיהיה יותר חזק. אין שאיפות של שינוי, של התקדמות, מה זה להתקדם? למה לשנות? כל מה שיש, הכל טבעי, הכל מצוין, הכל שלם עכשיו. אז ממילא, דקה רגע, אז כוחות החיים לא רוצים להשתכלל. הם רוצים להישאר כמו שהם. יש איזה נתק בין הראש, בין האמת שאותה אני חושב, לבין כוחות החיים. ואולי הייתי אומר אפילו עוד צעד, שנייה אחת השאלות עוד דקה רגע, הייתי אפילו אומר עוד צעד. לא רק שיש נתק, מה האדם הזה, מה הוא, איפה המחשבות שלו נמצאות? השכל שלו. השכל שלו הוא לא זה שיגיד לו מה אתה חסר ואיך להתקדם, אלא השכל הזה רק ינסה כל הזמן לעבוד בשירות כוחות החיים ולהסביר למה הם שלמים. נכון? השכל הוא, השכל הוא מסבירן למה זה הכל טבעי, למה הכל שלם עכשיו. אבל למה בדור הוא לא היו ככה? אז הם, לא יודע, הם מיושנים. האם אנחנו מבינים יותר טוב? הטבע הוא יותר משוכלל, מה הבעיה? יש טבע כזה וטבע כזה. השכל צריך להיות מסבירן רציני, מסבירן לעצמי קודם כל. אחרי זה הוא גם מסביר לאחרים, לפעמים הוא נעזר בלהסביר לאחרים, ואז הוא יותר טוב מסביר לעצמו. נכון? אדם כזה הוא לומד ספרי מוסר? אין מה ללמוד ספרי מוסר. אין מה ללמוד ספרי אמונה, אין מה ללמוד, אין מה לצעוד קדימה, נכון? מבפנים. כי אין פער. ההבדל בין אדם צעיר לאדם מבוגר, שאת הכישרונות שיש לו, אז הוא מבטא יותר חזק, משתכלל בהם. אבל הוא לא משנה. אין מה להתקדם. אין מה להגיד, אני חסר ואני רוצה להשלים. זה לא המילים שנכונות פה. כן, היו שאלות פה? תשאל.
אז
הבנות
ציום
היה להם את הגאווה הפנימית
שלו.
מה זה, פסקה קודם, זה התחיל מתופעה כזאת שזה גאווה רק ביחס לאנס. עכשיו, אחרי זה הלך ומתפתח לגאווה גם ביני ובין עצמי. בעצם להגיד שאין שום חיסרון בתוכי. לא רק ביחס לכם, מה?
זה גם מה שהיה להם, כאילו הם הגיעו על...
כן, גם להם, ואחרי זה הגברים, בסדר, אנחנו...
לא, כן.
כן, כן. כן, צריך לשאול? זה בית ראשון קודם כל, בסדר? כי הנביא מדבר על בית ראשון.
אז זה לא תורה מאוד ממש שיש פער בינך, כאילו אם לא... שמה על השולחן זה שאדם הוא חסר, או שצריך לעבור מסית תורה ויש פער ואין חד
הרבה. נכון, נכון. מידות והערכה, וכאילו, אני אומרת דברים שכאילו, כאילו, ישבת לעמוד תורה, אתה רואה את זה, זה נורא בבירור, אבל זה היה כל כך מנותק, כאילו, איך, כאילו להבין, איך אתה יכול להגיד לך שאתה שלם, כאילו, הרי יש משהו...
שאלה
מצוינת. גם נשאל אותה, איך יכול להיות ויכול להיות שיש להם מידות ריקובות, שאלה עצומה. כלומר, לא יכול להיות שאין שם התקדמות משמעותית כל הזמן. יכול להיות שאדם עוד לא שלם, זה בטח. אבל מציאויות כאלה של מצב רקוב מבחינה מידותית, מבחינה זה באמת לא יכול משהו מוזר. מה התשובה שאנחנו עונים? התורה היא שלמה, הקשר לתורה הוא פה משהו מסובך. ואז אפשר להקם את הכל. אם יש מידות מאוד מאוד רעות, כתוב שאסור לשנות לתלמיד שאינו אגון. אסור למד את השנות, כי הוא מעקם את הכל. קודם כל שיהיה במקום אחר, ילמד דרך ארץ, ואז ייכנס ללימוד תורה. אם המידות כאלה רקובות, אז גם את התורה זה מרקים, כי יש לו בסוף איזו תפיסת עולם. אפשר מהכל להפוך את הכל. צודקת, זו תופעה קיצונית, מוזרה, לא ישרה, ברור, נכון. בבית ראשון הסבירו את זה שלא ברכו בתורה תחילה, נכון? הנביא אומר שהם, חז"ל מסביר, כן, שלא ברכו בתורה תחילה. זאת אומרת, כל היחס ללימוד התורה הוא היה, על מה עבדה הארץ? לא ברכו בתורה תחילה. כל היחס לתורה היה יחס מאוד פרטי ומאוד מקולקל. אז אפשר להקם הכל. יש מציאות כאלה מוזרות שאפשר גם היום, אנשים קולקאים יכולים להביא מדרשים, אפשר להביא מדרשים למשל למה שרוצים. מדרשים זה עולם ענק, עמוק מאוד, ומי שרוצה לקלקל עם זה יכול גם לעשות מה שאלה. צריך איזה ישות שניגש, נכון, שאלה מקורה, נכונה. טוב, הלאה. אז אני... כן.
רואה חיסרון רק בחברה ולא בשלבים, שבהתחלה הוא כאילו, הוא רואה רק את החברה זה שלבים לגאווה.
כן, זה שלבים. הם לא מחויבים להיות. זאת אומרת, פה במקרה הזה, אנחנו עכשיו, מאיפה התחלנו? לעשות מחרב הבית. חורבן הבית זה מציאות של נפשות שהן רקובות לגמרי והכל צריך להתפרק. אנחנו הולכים קצת אחורה, מאיפה זה התחיל, נכון? ההתחלה הייתה לא בולטת, לא נראית כזאת רעה. הנביא יודע לשים את האצבע על השורש. ואז לאט לאט התהליך הזה הלך והתפתח, הלך אחורה בעצם. זה מה שאנחנו עוקבים פה עד שבסוף הכל נשבר, נכון? אז המקרה שלנו זה ההתפתחות מהפסקה הקודמת לפסקה הזאת.
וכאילו הפסקה הזאת זה מקרה של גאווה שחמור יותר מהפסקה הקודמת?
כן, כן, כי זה כבר אני שלם, לא רק ביחס לאנשים אחרים, גם אין לי, גם ביני ובין עצמי. הכל שלם, אני מסתכל אצלי, אני לא רואה שום חסרונות. בסדר?
אבל זה לא מחייב שכאילו האדם שהיום לא רואה בעצמי חסרונות, לפני לא היה אדם שבאמת.
לא, לא חייב להיות ככה, אתה לא חייב להיות ככה. גם לא חייב להגיע לפסקה הראשונה לפסקה הקודמת, לפסקה הבאה. אדם יכול, יש לו בחירה חופשית, יכול להתקדם, בסדר? כן.
יכול להיות שכאילו,
הוא אמר
שהשכל כל
הזמן
מתפתח ומתקדם, אבל אנחנו לא יכולים להסביר את הכל.
כן.
אז אם זה קודם ככה, האדם נמצא במילוק כזה שהוא לא יכול לצאת ממנו.
נכון.
השאלה אם יש מצב שהשכל יכול פתאום לא לעשות, כבר לא תהיה לזה?
שאלה מצוינת, איך יוצאים מזה? בסדר, בואו נשאיר אותה עוד קצת, אם לא חזרתי אליה, אז תחזירי אותי, נכון? אז נקרא את ברשותכם עוד פעם את זה. והנה הראש, גם איפה לחזור. והנה הראש, הוא מכוון אל השכל, כל מה שיש רעיון תוכני באדם, שגופו צריך להיות מושפע מהנהגת שכל והרעתו, אז אותה הנטייה בעצמה לא תיתן להתפתח באדם, אם תהיה לכת נטוי גרון בהרמת הראש, בתנועה מורה, מניעת צורך של הראש, להתעסק בהשגחת משטר הקרות והשלים בכל מלוא החומר. הלאה, והנה. כל זמן שאדם מרגיש בעצמו, אז מה זה אצלנו? רגע, אז הסבר, אני אסביר את זה קודם כל בעל פה, אבל אני אשאל אתכם רק שאלה. אז אמרנו, הגאווה הזאת, מה שפת הגוף שלה? איפה, מה הביטוי הגופני שלה? זה שהמחשבות, הראש, אני לא רוצה אותן. הן לא מעניינות אותי. אין לי שאיפות של שינוי שאני לומד תורה, אני לא לומד כדי לגדול, כדי לראות מה אני חסר, איזה שלמות כעוד כדי להשלים, אלא לומד תורה כדי כל הזמן להצדיק את עצמי, בסדר? ולהראות, לומד תורה או לא לומד תורה, בסדר, לא משנה, אותו עיקרון, אפילו שלומד תורה זה יהיה ככה, בסדר? הסכר קום אני אסביר למה הוא כל כך צודק, למה הוא חי בצורה שלמה, למה המידות שלו מתוקנות, בסדר? אז זה לא רק נתק, אלא באמת, במקום במציאות ההפוכה, השכל מורה יותר על המציאות השלמה, נכון? הוא יודע יותר לברר מה השלמות, ואני חי, ואני זז כל הזמן לכיוון שם, רוצה ללכת, צועד, להתקדם. המציאות הזאת, זה במציאות שהיא, אני לא צועד אל מה שהשכל אומר, אל השאיפות, אלא להפך, מי שבראש פה זה כוחות החיים, הם זורמים, הם זזים לאיפה שהם רוצים, בסדר? והשכל, מה התפקיד שלו? אל תגיד לי עכשיו מה האמת, כי אני יודע מה האמת. אני מרגיש את האמת הזאת. אז מה התפקיד שלו? תסביר לכולם למה זה הדבר הכי שלם. יש לפעמים הסברים מוכשרים מאוד, בכישרונות, אפשר לכתוב על זה ספרים. אבל בשור, מה השאלה בסוף? אתה מסביר למה אתה כזה שלם, או שאתה מסביר מה עם השלמות, ואיך איך, איך מגיעים אליה. שני אמירות שונות לגמרי. אז אני אקרא עכשיו את המשפט הבא. והנה כל זמן שהאדם מרגיש בעצמו ששלטון השכל, אפילו השכל שלו עצמו, הוא צריך להיות מתפשט גם כן על כוחות, הכוחות הגופניים כולם, כשיש למצב הבריא הזה עדיין, שהוא כן מרגיש חסר. אז כבר מתגלה ברעיונו סדר שלם של מטרות, של רעיונות חדשים, שהוא צריך להשיגם, עד שימצא בעצמו תמיד שהוא עולה במעלה יותר שלמה, מה שהוא היה עומד עליה בתחילה. איזה ביטוי יש למציאות הזאת, למציאות החיובית? כשאדם מרגיש שהשכל שלו אומר לו תמיד מה האמת, והוא רוצה כל הזמן לצעוד לשם, אדם כזה כל הזמן יש לו מטרות, יש לו שאיפות. ואם הוא יותר רציני, אז הוא כל הזמן משדרג את המטרות שלו ואת השאיפות שלו, והוא גם כל הזמן בתנועה, תנועה פנימית בתוכו. כל הזמן מנסה להשתכלל ולגדול במידות, בירת שמיים וביחס שלו לכל המציאות, נכון? למה? כי הוא מבין שהוא חסר, והוא מבין, והשכל מורה לו מה השלמות, ואז הוא בתנועה. זה המציאות הטובה, החיובית. סדר שם שמטרות של רעיונות חדשים שהוא צריך להשיגם עד שימצא בעצמו תמיד שהוא עולה במעלה יותר שלמה מה שעומד עליה בתחילה. דהיינו ששלטון השכל על חומרו הוא במעלה יותר שלמה ממה שהייתה אצלו בתחילה. בסדר? זה מובן? זה בסדר? טוב, עכשיו בואו נשאל דבר נוסף. מהלכות עקב בצד גודל, הרב רוצה להסביר שזה, הן הולכות לאט כתוצאה מעצלנות. לא כמו שאמרו פה קודם, כמו שרשי אומר. רשי אומר באמת להסתכלו על עצמם. הרב לא להסתכלו על עצמם. אלא כתוצאה מעצלנות. האם יש קשר בין גאווה לעצלנות? מה אתם אומרים? מה? זה יכול להיות גם דבר כזה, כי אני שאלתי נוצד הפוך, נכון. נכון. בוא נשאל עכשיו, אני אעבור רגע לנושא אחר ונקשר את זה. מה? עצלות וזריזות. בסדר? יש מידת הזריזות, יש, נכון, במסיעת שרן, מידה שנייה. בוא נלך אפילו קודם כל בקטנה. אדם שיש לו עכשיו בין הזמנים, ואין לו איזה תוכנית למחר, שום דבר. ואיזה יום מריחה. לא יודע אם מוגדר או לא מוגדר. אין לו, לא קבע מה הוא עושה, בסדר? לא הלך לישון עם מטרות, קם בבוקר גם בלי איזה מטרות, נכון? מסכימות שהכל יהיה אצלו כזה באיזי והכל כזה, נכון? הוא גם יהיה אדם הרבה יותר מושפע. אבל למה? כי אין לו מטרה בראש. לעומת אדם, יש לו לוז למחרת מאוד צפוף. לא משנה, בעבודה, באיזה סיבות אחרות, בסדר? הוא כבר בערב, הוא זה באיזה מתח מסוים, כותב לו מה הוא רוצה. בן אדם קם בבוקר, כבר בראש יש לו מצח כתוב לו מטרות. הוא לא מרשה לעצמו בכלל להמשיך עוד איזה כמה דקות במיטה, יש לו זה. וכל היום יהיה הרבה יותר מכוון מטרה, יהיה הרבה יותר חרוץ היום הזה, נכון? זה ברור? מאיפה באה החריצות, הזריזות הזאת? יש לו בראש מטרות, הוא צריך להספיק. אז כל הזמן, כל כוחות החיים מונעים על פי המחשבות האלה. כלומר, מה מייצר את העצלנות או את הזריזות? זה מה יש לי בראש, מה המטרות שיש לי בראש. יש לי שאיפות ואני צריך לממש אותן ולכן אני עושה כאן, נכון? זה ביום יום. בוא נלך יותר מזה. למה הם הלכו לאט? הרב קוק מסביר שהחברה, פתאום, אנשים התחילו ללכת לאט. הליכה של שבת כזאת. למה בשבת הולכים לאט? לאן אתה הולך? אתה הולך. אני חייב להספיק איזה יעד חומרי. לא יודע, אתה הולך תהיה לי משתך. אז היא כבר פה. אני חייב, איפה אתה הולך? היא פה. אתה תהיה לי עם המשפחה שלך, זה משהו כזה. אבל צבד לא בשבת. למה הן זזות? למה הן לא זזות? כי אין לאן לזוז. אין. אין מטרות. לא רק אין לי לוז יומי. אין לי את האמת, האמת בפנים. אין לי בכלל לאן לזוז. אולי אפילו גם אין לי יותר מדי גם מה לקום. אבל זה כבר יותר חריף. בסדר? זאת אומרת, ונגיד את הצד השני, אז רגע, אז איך הרב מתאר לנו? מהלכות עקב בצד גודל, איך זה עכשיו מתאר יותר עמוק את מחלת הגאווה? כי תחושת השלמות הזאת, שבעצם אין לי מה להתקדם בעולם הפנימי שלי, היא בעצם אומרת שאין לי איזה מטרות משמעותיות בחיים. הכל כבר נמצא. אז באמת, באמת, אין לי מה לעשות. אז הכל נהיה יותר איזי. זוכים לאט. לעומת המציאות הבריאה. כשאדם מרגיש תחושת חסר, ואז מה הוא עושה? הוא לומד על השלמות, ומנסה לשאוף אליה, ולחשוב אותה, ובוחן כל דבר, ורוצה לזוז. אז יש לו מטרה, מטרת חיים, זה אפילו לא מטרה יומית, יש לו מטרת חיים. אני רוצה להיות בתנועה, בתזוזה, בשינוי, בהתקדמות מוסרית, רוחנית, אמונית, בהכל. זה מייצר זריזות. בוא נשאר עכשיו ככה. מה גורם לאדם להיות זריז? עזבו, נגיד לא אמרנו כלום. בוא נחשוב. מה גורם לאדם להיות חרוץ? מה אתם רואים? טוב, זה כמו שאמרנו פה. אני צריך לשאול אתכם את זה לפני 5 דקות. מה? בוער זה אותו עיקרון, מה בוער בו? יש לו איזה...
חשוב לו לנצל כל דבר.
כן.
כאילו לא סתם.
דרור ויינברג, שאני כל דבר ככה סיפרו לי. היה הולך מהר מאוד. כל אדם הולך מהר. לא בטוח שכל אחד שהולך מהר הוא ככה יודע להסביר. בסדר? זה אוטומטית. אבל יש לך בראש מטרות ויש לך מה להספיק וחשוב לך והזמן יקר לך והמציאות יקרה לך ואתה רוצה להשתלם, אז אתה זז מהר. אז אתה נהיה זריז. אז הרב אומר פה ככה, אני אקרא את זה עכשיו בפנים. הקומה הבאה, קשה לקרוא לזה קומה הבאה, הקומה הבאה, הקומה אחורה, לא משנה, של הגאווה פה, היא בעצם יצרה פה מציאות של תחושה של שלמות לגמרי. ממילא כל הזמן אני מסביר לעצמי, מסביר גם לאחרים, למה הכל שלם ואין מה להתקדם. ממילא התגובה שהנלוות לזה זה עצלנות. בסדר? עצלנות כאילו כתפיסת עולם, אתם מבינים? זה לא... עצלנות, יכול להיות שבן אדם בא, הוא גדל עם גנים כאלה, שיש לו נטייה יותר לעצלנות. יש דברים כאלה. נטיות כאלה, פה אחד קצת יותר חרוץ, אפשר לראות זה גם בתוך הילדים, יש דברים כאלה. בסדר? זה משהו יותר קשור לתכונות, אדם צריך להתמודד עם זה. יכול להיות אולי מאוד כל מיני סיבות. וכך נותנים את הסיבה הזאת, שבעצם סיבה כאילו במהות, שכשאין לי באמת לאן להשתלם, אז הכל נהיה חלש, איתי. לכן הצד השני. מה זאת אומרת חסר ביחס לעצמם?
הם כן הרגישו, כאילו, מה שאמרנו קודם, הם כן הרגישו שיש פער בין...
לא, בפסקה, לא, אמרנו ככה. בפסקה הקודמת אמרנו ביחס בין לעצמם הרגישו שחסרו. בפסקה עוד אנחנו רוצים להגיד, זה נטויות גרון. בסדר? זה כבר השלב היותר גבוה. ולכן באמת גם בינם ובין עצמם הם מרגישות שלמות. ואז יש את העצלות. בפסקה הקודמת לא דיברנו על עצלות. נכון? בפסקה הזאת היא התפתחה מחלת הגאווה, ולכן נוצרה גם השלכה נוספת. בסדר? בואו נראה את זה בפנים. לזאת התעורר בו, כשאדם נמצא במצב הבריא, מרגיש חסר, התעורר בו כוח הזריזות הפנימית, שנמצא הוא קשור באיזו רדיפה מוסרית. אם נרצה, אם נלך מקום אחר, נשאל, איך אנחנו רוצים לפתח בתוכנו את הזריזות? נכון? אז מסיעת שרים אומר, למשל, אחרי המעשים משכול ועבות, הוא אומר משהו, לפעמים תהיה זריז מבחוץ, זה יגרום לך להיות זריז בפנים. זה, נגיד, אדם לומד, מרגיש כזה כבד לו וקושי זה. תעשה ככה תנועות מבחוץ, תעמוד, החוץ קצת ישפיע על הפנים. יש עוד הרבה אפשרויות, איך לגרום לזריזות. אבל כאן אנחנו רואים מה יעזור לזריזות. תכניס לתודעת החיים. שאתה חסר, ויש לך מה להשלים, ואתה מאמין שאתה יכול להשלים, ברגע שזה נכנס לתודעה בצורה חזקה, הזריזות אצל האדם מתפתחת. בהפוך. מתי העצלות יותר תתפתח? אצל אנשים בפנסיה, אם האדם באמת מרגיש שכבר אין לו יותר מה לעשות, אז הכל יהיה יותר איטי. נכון? אוטומטית. אז מה צריך לעשות? צריך להגדיר יעדים חדשים, נכון? יכול להיות שאתה הולך כל יום לעבודה, עכשיו אתה לא הולך לעבודה? כן, תעשה לוז חדש, יעדים חדשים. מה עכשיו אתה יכול לתרום? איזה שליחויות עכשיו אתה יכול לעשות? להחזיר לעצמך אתה, בסדר? טוב, אני קורא עוד בפנים. מה שאין כן, כשהגאווה הגסה מגיעה עד קצה גבולה, עד שלא די, זה הפסקה הזאת, עד שלא די שלא ימצא בעצמו האדם שום חיסרון שיזקיקהו להיות עבורו נטפל לזולתו, התחברות של ראות, לא רק שביחס לאנשים אחרים הוא מרגיש את הגאווה, אלא שאפילו חלקיו עצמם ימצא שכל אחד מהם בפני עצמו הוא עולם שלם שלא נזקק במה לזולתו. כל שריטה שאמרו לו פעם, הוא מתרגם את זה, הלאה, למה שריטה? למה לקרוא לדברים שריטה? למה כל דבר להגיד רע? מה זאת אומרת, זה טבעי, דבר חדש, ואם עד היום לא התרגלו, זה סתם כי האנשים הם פרימיטיביים. בוא נתח, נראה מה יש פה, יש פה אופעים שונים, יש פה... בוא נהיה באמת, מי שאנחנו באמת, איפה הטבע, בוא נבין את הטבע. ואז יתרומם הראש בנטיית גרון, גמר חותמה של הרישה הגאוותנית. כתוצאה מהרישה הגאוותנית, האדם הזה הוא עיוור לגמרי, נכון? העיוורות פה התפתחה, לא רק ביחס לאנשים אחרים, גם ביחס לעצמו, התוצאה הזאת זה עצלון. ואז כבר בטלו כל האידיאלים, אין שום מגמה והתרוממות. ממילא אין לאדם זה כי אם ההנאות שלך ישה. אוהו, זה כבר עוד דבר, אני נסביר את זה יותר פעם בה. אדם כזה אין לו אידיאלים, נכון? כי אידיאלים זה משהו שלם, ואני חסר אותו, ואני עכשיו לומד אותו כדי ללכת ולהשתלם בו. אדם כזה אין לו אידיאלים. כי כל מה שיש, הכל כבר שלם. אז מה האדם הזה עושה בחיים? טוב, זה אולי פעם באה קצת, אבל אני רוצה פעם באה להיכנס דרך המשפט הזה. בסדר, מה שעה? טוב, נעצור בזה. טוב, שלום לכולם.